פרק מ"ו, אנחנו בפרקים הקודמים, נזכיר את עצמנו, אנחנו בפרקים הקודמים עסקנו באהבה וביראה, נכון? שתי הכנפיים. שתי הכנפיים שמעלות את הגוף, את התורה והמצוות, נכון? תחילו ורחימו, וזה אנחנו עסוקים כל הספר. בפרקים האחרונים דיברנו על סוגי האהבה, דרגות האהבה, אהבת נפשי ויתיך, אהבת מסירות נפש, בן המשתדל, נכון? למסור את נפשו. בפרק אהבה רבה ואהבת עולם, בפרק האחרון שלמדנו ביום שישי, נכנסנו קראנו לזה מנגנון נוסף, כלומר מעבר למנועי האהבה והיראה שהתחילו ורחימו, לכנפיים של האהבה והיראה, יש את הרגל השלישית, את יעקב, שזה מידת הרחמים, התפארת, שהיא היסוד של הרחמים, זה התעוררות רחמים עליונים, שגם אם אין את מנגנון האהבה, אהבה תקועה, אז ליעקב אשר פדה את אברהם. זה היה פרק מ"ה. פרק מ"ו אומר התניא, ויש דרך ישר, פרק מופלא, ארוך, אני מקווה שיש לנו מספיק זמן היום ככה לעבור על כולו, ויש דרך, אני מסתום ומפריע, אז אני חוויתו לגמרי, לא פחות לכם. תודה. ויש דרך ישר לפני איש, שווה לכל נפש, וקרוב הדבר מאוד מאוד. אנחנו עסקנו בקרוב הדבר, בקרוב הדבר אליך מאוד, עכשיו הגענו לדרך ישר לפני איש, שווה לכל נפש, וקרוב אפשרי הדבר מאוד מאוד, לעורר ולהאיר אור האהבה התקועה ומסותרת בליבו. אנחנו רואים את המבנה. עד פרק מ"ד עסקנו ביראה, ביחס בין היראה לאהבה, ואז באהבה. אהבה רבה, אהבת עולם, ואהבה הכלולה משניהם. נפשי ויתיך, מסירות נפש. עכשיו, בפרק מ"ה, עסקנו במה קורה כאשר האהבה תקועה. מה קורה כאשר האהבה תקועה וכנף האהבה לא פועל, ודיברנו על מידת הרחמים שהאדם מעורר. וזה אנחנו לא חוזרים. עכשיו, ואגב, מה הייתה הכותרת של פרק מ"ה? בואו נראה את השורה הראשונה. עוד יש דרך ישר לפני איש. דרך ישר, הכוונה היא, אתם רואים שזו אותה פתיחה כמו פרק מ"ו. כלומר, הדרך הראשונה שהאדם יכול לגלות דרכה את אותו כנף האהבה הגדול שבמדרגות העליונות שלא דיברנו לפני כן. כלומר, מפרק מ"ה כאילו נפתחים מנגנון... לא שתיתי, שתיתי רגע. מפרק מ"ה כאילו נפתחים מנגנוני המשנה. לא יודע מה אני קוראים אחרי זה ועכשיו. נפתחים כאילו מנגנוני המשנה כאשר הכנף של האהבה תקוע. בסדר? אז עסקנו במידת הרחמים, שאמרנו שהיא באה הרבה יותר מלמטה, גם אם אין בי את עניין האהבה, אבל אני רואה את החתול הפצוע, אני מתמלא רחמים. והבנו שוישוב אל השם וירחמהו, זה שישוב האדם אל השם, אל ניצוץ האלוקות שבתוכו, וירחמהו, אני ארחם עליו. ועכשיו יש דרך ישר עוד יותר שווה לכל נפש. וקרוב הדבר מאוד מאוד, לעורר ולהאיר אור האהבה תקועה ומסותרת בליבו. להיות מאירה בתוקף אורה, כאש בו אירה בהתגלות ליבו ומוחו. נזכור שאצל התניא כל מילה מדויקת, אז כשהוא מדבר על קרוב מאוד מאוד, עוד נצטרך לנתח את זה בהמשך ולהבין איך. להיות מהירה בתוקף אורה, אותה אהבה שנמצאת רק בתעלומות הלב, האהבה שאני מבין במוח, אבל אין לי שום דבר שמצליח לעורר אותה, השגרה, מצוות אנשים מלומדה, השחיקה, תקועה. בהתגלות, עד שהיא תפעל בהתגלות ליבו ומוחו, למסור להשם, למסור נפשו להשם, וגופו ומעודו. גם למסור נפשו, גם למסור גופו, וגם למסור מעודו, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודך. והוא מזכיר אגב את נפשו, גופו ומעודו ברמז בקריאת שמע. ועוד מעט יגיד שהכלי שאיתו משתמשים בשביל האהבה הזאת זה קריאת שמע וברכותיה. זה הכלי שבא לעבוד על זה. בכל לב ובכל נפש מאוד. בכל לבבך ובכל נפשך. הוא לוקח אגב את הבכל מעודך כאילו הוא הולך על הלבבך ועל הנפשך. כלומר, בכל לבבך מאוד ובכל נפשך מאוד. מאום כדליבה. באמת לאמיתו. באמת לאמיתו זאת אומרת, כל הזמן אנחנו חוששים שמה זה לא המקום שלי, זה אורות, זה דמיונות, אני לא שם. זוכרים שכל הזמן בפרקים הוא חושש? באמת לאמיתו. ובפרט אפשר לעורר את זה בשעת קריאת שמע וברכותיה כמו שהתבאר. בסדר? ובפרט הכוונה היא, נו ואיזה משות, איזה מצות, איזה כלי שימוש נתנו לי לברר את זה, לעורר את זה, בשעת קריאת שמע וברכותיה כמו שהתבאר. מהי הדרך הזאת להתגלות האהבה המוסתרת, האהבה המסותרת, שעליה נאמר בתורה כי קרוב אליך הדבר מאוד, לא בהתבוננות של קרוב, אלא קרוב אליך הדבר מאוד, עד שזה יהיה מאוד מאוד, עד שזה יהפוך לדרך ישר השווה לכל נפש. והוא כאשר ישים אל ליבו מה שאמר הכתוב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. פסוק במשלי, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. במשלי יפה לראות כל פסוק בהקשר הכללי שלו, אבל גם כל פסוק בפני עצמו. הפירוש הפשוט של המושג הזה, ביטוי ידוע, הוא די טכני. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, או שזה מדבר עליי עצמי, או שזה מדבר עליי ועל חברי. אם זה מדבר עליי עצמי, אז אני אומר את הדבר הבא, כשאתה מסתכל עם פניך במים, מה שאתה מקבל במים, זה מה שאתה. כשאתה מסתכל על חברך, בריאי, מה שאתה מקבל מחברך, האנרגיות שאתה מקבל משם, זה מה שאתה נתת. אם אתה נותן פנים שוחקות, אתה תקבל פנים שוחקות. ברמה המאוד ראשונית, זה עובדה. זה יחס גורר יחס. אולי יותר מזה, יחס מייצר יחס. וזה המושג הפשוט של כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. המושג השני, כשעדיין אנחנו מדברים מבן אדם לחברו, תמיד אנחנו מזכירים שהאישון שיש לי הוא אותו האיבר שבעצם נועד לזה שאתה תראה אותך. כי באישון מה שאתה רואה זה אותך, זה הראי שלי. זה המים, זה אגב מים. זה מה שיש פה בעין. רובת העין היא כולה מים. זה מים שנמצאים בפנים. זה אגב הסבר נפלא. כמים הפנים לפנים, השתקפות של מים אל מים, שמתארים בעצם את הלב. כן לב האדם לאדם. נפלא. רש"י לוקח את זה שם למקום הרבה יותר עמוק. לפיו, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, זה לא רק תיאור מצב. זה יותר מתיאור מצב. תיאור מצב, שלום עליכם, בכבוד. תיאור מצב, זה בסדר. אבל אם שלמה אמר לנו במשלי את הפסוק, כנראה שהוא רצה להגיד לנו שיש כאן גם איזושהי פעולה שצריך לעשות. כי תיאור מצב אומר, אוקיי, אבל מה לעשות? איך אומרים בעברית של היום? ומה, אני בבאסה, מה יהיה? מתנצל, פעם הבאה אני אשתדל להביא פנים יותר שוחקות. אני סורי, נו, מה אני יכול לעשות? כלומר, אין לי בעצם מה לעשות עם הפסוק הזה, כבוד, של מלאכם, של מלאכם. אין לי הרבה מה לעשות עם הפסוק הזה, חוץ מהידיעה שכמיים, הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אבל רש"י לומד, אנחנו מתחילים פרק מ"ו, אבל רש"י לומד בעומק אחר לגמרי. על פי רש"י שם, בספר משלי, אנחנו עוסקים אייל בפסוק כמיים, הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. על פי רש"י, הקף של כמיים היא לא באה לתאר מצב, אלא היא באה לתאר רמה. זאת אומרת, ככל שהמיים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. זה דבר מוזר, אבל צריך להבין אותו לעומק. קל יהיה יותר להסביר את זה, אולי כדאי גם את הדלת השנייה, יאללה. קל יהיה יותר להסביר את זה, הפעם, בסתם שני חברים, בשני אוהבים באמת, בילד ואימא, ילד ואבא. ככל שאני במצב נחות יותר, ככל שאני נמוך יותר, ואני זועק אליך, כך הלב הרחוק מתגעגע יותר. כלומר, זה לא רק תיאור עובדה של מראה, זה הרבה יותר עמוק. אם שנינו מאוד מאוד ביחד, כל הזמן רגיל. בסדר. אבל כשאני במצב רחוק, ואני פונה אליך, אז מצבי הנמוך, מצבי הנחות, הוא לא סיבה למרחק, אלא הוא ההפך. הוא מייצר בך עוד יותר התעוררות אהבה. עד איפה הוא הגיע? עד איפה האוהב שלי נמצא? אני הולך לעזור. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, כפי הריחוק, כפי הנמיכות, כפי הנחיתות, כפי המרחק הזה שיש, שאני כל כך לא רוצה אותו, כך אני כבר מפסיק את האדישות שלי. הלב כבר לא יכול להיות אדיש יותר. מבינים את הפירוש השני? זה כבר לא אותו פירוש, זה פירוש אחר לגמרי. זה עמוק לאין ארוך.
המרחק הוא
הנחיתות
או
המים? המרחק. 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 כלומר, הלב מתעורר, הלב מתעורר דווקא מתוך הנחיתות, דווקא מתוך המרחק, דווקא מתוך המציאות הזאת שזועקת כל כך. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. על פי זה, לומד התניא את פירוש הפסוק, אבל הוא לוקח את זה עכשיו לרובד, אין דבר, אולי זה דווקא טוב, בינתיים כשזה לא עושה רעש, נותן אוויר. על פי זה לומד התניא, אבל הוא לוקח את זה למקום אחר לגמרי. אנחנו יודעים שבפנימיות, ודיברנו על זה בתניא הרבה, יש את האדם העליון ואת האדם התחתון. מה רואה יחזקאל במרכבה? כיסא ועליו דמות. אדם, זאת ההפטרה של חג השבוע, ועליו דמות אדם. האדם העליון זה דמות הדיוקן. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, זה האדם העליון. בצלם אלוקים ברא אותו. ובעומק הזה, תודה רבה 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 רבה, ובעומק הזה כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם פירושו, האדם לאדם. מה שלמדנו עד עכשיו, בפירוש של הפסוק, א' ברמה של בן אדם לעצמו. כשאתה מסתכל במים, המים משקפים לך את המצב שלך. כתוב שם במראה, ויבואו ישראל מראת, ולא יכלו לשתות מים ממראה, כי מרים הם. הרי במקוצק אומר, ולא יכלו לשתות מים ממראה, כי מרים הם. אז הם ראו את המרירות של עצמם, אז איך הם יכולים לשתות? כי מרים הם. זה שלב א'. שלב ב' שדיברנו בבן אדם לחברו כתיאור מצב. שלב ג' שדיברנו הוא בבן אדם לחברו, בן אדם לזולתו, בתיאור ההתעוררות שבאה דווקא מהריחוק. עכשיו אנחנו לוקחים את שלושת השלבים האלה למושג העליון של לב האדם לאדם. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. עכשיו ניכנס אל התניא. בדיוק. והלב האדם אל האדם זה יהיה השיווי. נתחיל. והוא. כאשר ישים אל ליבו מה שכתב, מה שכתוב, מה שאמר כתוב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אל האדם, פירוש. כמו שקדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים, כן נראה לו שם במים אותה צורה עצמה. קודם כל הפירוש הפשוט. אותה הצורה שהוא מראה במים היא הצורה שנראית לו. אבל לא רק הצורה החיצונית, אלא המצב שבא לידי ביטוי בצורה החיצונית. ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר. עכשיו הוא עובר לאט לאט לרשי. הרי האהבה הזו מעוררת אהבה בלב חברו אליו גם כן. להיות אוהבים. איך יש שם מילים? לך להתחתן. והוא, כאשר ישים אל ליבו. מה שאמר הכתוב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. פירוש, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמו שקדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים, כן נראה לו שם במים אותה צורה עצמה, ככה ממש לב האדם. הוא מסביר למה הוא הולך אל רשי עכשיו. כי הפנים, אתה יכול להסביר את העניין של הפנים כמצב טכני. פנים שוחקות, פנים לא שוחקות. אבל הלב הוא דבר שמשתנה כל שנייה. והמשל בא להגיד, מה שאתה רואה במים של הפנים, אתה בעצם צריך להבין מזה שיש לך יכולת לעשות עם זה משהו. זה בא להגיד לך משהו, זה לא רק בא לתאר מצב. ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר. איש אחר, סתם אדם בזולתו. הרי האהבה הזו מעוררת אהבה בלב חברו אליו. גם כן, להיות אוהבים נאמנים זה לזה, בפרט כשרואה אהבת חברו אליו. מה זה? אהבת חתנים, שמחת חתנים. האהבה הזו של כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, מעוררת אותי. עכשיו אני רוצה שנזכור איפה אנחנו. תראה, כמו ו' בא לתאר מה קורה כאשר יש פקק בכנף של האהבה? תקוע, משהו סתום. אז הצלנו בפרק מ"ה את הרחמים. אז זה דיברנו ביום שישי. איך קראנו לרחמים? אתה יוצא ורואה חתול מסכן. גם אם אין לך מידת אהבה גדולה, הרחמים, תנצל אותם ומזה תפתח מושג של אהבה. עכשיו הוא בא ואומר עוד משהו עוד יותר מאוד מאוד. עוד יותר אפשרי. אם נותן לך חברך בעל כורחך פנים שמחות, אז מישהו איכשהו פתאום תוקע אותך ואתה חייב חייך. מה לעשות? אכלת אותו. ממש רצית להיות עכשיו מבואס, והוא הרס לך את התוכנית. מכירים את הרגע הזה שאתה בתוכנית מושלמת של בעשה, ופתאום מישהו בא והרס לך את זה. עכשיו, זה עוד יותר מרחמים. כי החתול, לפעמים גם המנוע של הרחמים קצת תקוע לי. ואיזושהי גסות מסוימת, כבר לא מפריע לי שיתקה די, כבר ראיתי 20 חתולים היום. אבל אז כשמגיע אליך פתאום החבר הזה ומחייך אליך, וכמה עם הפנים לפנים זה איזה מין מראה, הוא לא עוזב אותך, הוא תקוע לך. ואתה חייב להחזיר לו כמיים. זה עוד יותר מאוד מאוד. עד כאן בזולתו, אבל אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים באהבת השם, איך זה קשור? אמרנו כבר שאצל התניה כן לב האדם לאדם, זה כן לב האדם התחתון לאדם. כל מה שאני אדם כאן מן האדמה, זה מפני שאני גילוי של אדמה לעליון. האדם התחתון הוא הנדמה לעליון בדמות ובצלם אלוקים ברא אותו, בדמותו. והדמות הזאת היא מה שנותנת לי כוח לדמיין. ייחודו של האדם בעולם זה דמיונו. לפעמים הפיקחות של השואל היא יותר משלי. אבל הדמיון הוא הנקודה שלי. להידמות. זה שימוש בדמיון. זה האדם התחתון והאדם העליון. עכשיו הוא אומר כך. והנה, זהו טבע הנהוג במידת כל אדם. אף אם שניהם שווים במעלה. פתאום מחייך אליי חבר. שווה לי במחלקה, שווה לי בעבודה, שווה לי בחייך. עושה לי את היום לפעמים. מכירים את התחושה הזאת? ועל אחת כמה וכמה, אם מלך, מי שמחזיר לי עכשיו פנים מחייכות, זה לא חבר. זה המנכ״ל של המפעל הזה. הוא מחייך אליי הבוקר. עכשיו, המנכ״ל של המפעל זו דוגמה לא טובה, כי זה טכני. מלך שלי מחייך אליי. ואיזה מלך? גדול ורב. גדול הכוונה היא מלך גדול. ורב הכוונה היא, הוא מלך של המון מדינות. עוד מעט נחזור לזה כשנגיע לממשל. הוא לא מלך רק שלי. הוא מלך של המון המון מדינות. ואל מי הוא מחייך? אליי. ועל אחד כמה וכמה עם מלך גדול ורב, מראה אהבתו הגדולה והעצומה, לא סתם אהבתו. אנחנו נצטרך לנתח בהמשך. מה זה אהבתו ומה זה הגדולה ומה זה העצומה? לאיש הדיוט. הדיוט הכוונה היא פשוט. כהן הדיוט. אבל לא רק הדיוט, כאן יש מי שבירך. ונבזה. ושפל אנשים. בהמשך תראו איך כל מילה פה היא לא... אנחנו כבר התרגלנו לזה בתניה. ומנובל. מנובל זה לא רשע. מנובל הכוונה היא כמו... אין לו בכלל שימוש. המוטל באשפה. ויורד אליו המלך, איזה מלך? הגדול והרב, עם אהבתו הגדולה והעצומה, יורד אל האיש הזה, האדיוט ונבזה ושפל אנשים ומנובל ומוטל באשפה, ממקום כבודו, עם כל שריו יחדיו, ומקימו ומרימו מאשפתו, ומכניסו להיכלו, היכל המלך. השרים ממתינים במסדרון, ואותו לקחו מההשפעה, ומכניסים אותו עכשיו להיכל המלך. חדר לפנים מחדר. עד שהוא מגיע לחדר האישי שלו. מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם. העבדים והשרים לא נכנסים לשם. הוא מתייחד עמו שם בייחוד וקירוב אמיתי. וחיבוק. ונישוק. אנחנו הכל במשל עוד. והתדבקות רוחה ברוחה. הרוח דביקה ברוח. נישוק זה התדבקות רוחה ברוחה. בכל לב הנפש. עד שאין ספק בכלל לאיש ההדיוט שבא מההשפעה שזה ממשי, שזה באמת. הוא לשנייה התלבט, הוא לא הבין בהתחלה איך יכול להיות בכלל, מה הוא מחפש אותי, מה הוא רוצה, זה סתם, שזה אינטרס פה. ועד הוא, עד שיש הידבקות רוחה ברוחה והם הופכים לאחד. על אחת כמה וכמה. כשזה לא אנשים שווים במעלה, אלא מלך, במרחק הזה, על אחת כמה וכמה שתתעורר ממילא האהבה כפולה ומכופלת בלב הידיעות ושפל אנשים הזה, אל נפש המלך. בהתקשרות הנפש ממש, מלב ונפש, מעומקה דליבה לאין קץ, ואף אם ליבו של האיש הפשוט הזה כלב האבן. אחד הפרקים הקודמים אמר לנו הרבינו הזקן, ויבוא יהודי ויגיד לי, דווקא מהכיוון החיובי, כל מה שאתה מדבר איתי על לעורר את האהבה, זה עובד על החסידים שלך. אצלי זה לא עובד, אני מכיר את עצמי, זה לא עובד אצלי, מה אני יכול לעשות? אולי אני לא זקוק לזה בכלל. גם אין לי סיכוי להגיע לזה. אתה יודע מה אני מקנה בך, אבל אין לי את התמימות שלך, אין לי את העוצמה הזאת. אני לא אוהב כזה, גם לא אוהב ארטיקים כל כך. אני אוכל, יבש. מכירים את האופי הזה? על אחת כמה וכמה שתתעורר ממילא אהבה כפולה ומכופלת בלב הידיעות ושפל אנשים הזה, אל נפש המלך. בהתקשרות הנפש ממש מלב ונפש מעומקא דליבה. הוא קורא לו שוב, שתתעורר ממילא אהבה כפולה ומכופלת. איך הוא אמר? זה דרך ישר קרוב מאוד מאוד. למה? כי זה בלב ההדיות ושפל אנשים הזה אל נפש המלך. בהתקשרות הנפש ממש מלב הנפש מעומקא דליבה לאין קץ, ואף אם ליבו כלב האבן, הימס יימס והיה למים. גם זה חלק מהמשל של כמים, הפנים לפנים. האדם העליון והאדם התחתון בהסתכלות, כשנצליח לעשות עוד שנייה אחת, מיד הוא יסביר בנמשל איך עובדים את זה. הרעיון הוא איך הופכים את האבן למים. ואז כמים הפנים לפנים. כן, לב האדם לאדם. זה דבר לא יאמן.
מים זה כמו אחד,
זה פלאי פלאות. אתם יודעים מה הוא מדבר פה עכשיו? הוא אומר, כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. ועשירותי את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. הלב שיכול לבשר לך את הבשורה הגדולה הזאת שיצאה ממנו האבן, הוא הסיפור הזה של כמים הפנים לפנים. והיה למים, ותשתפך נפשו כמים, כי המים זה דבר שנשפך. ככלות הנפש ממש לאהבת המלך. ועכשיו הוא מתחיל להסביר איך זה עובר לרמות אחרות לגמרי כשעוברים מהמשל הנמשל. המלך, השרים, העבדים, החדר האישי, הייחוד והנישוק והחיבוק, הידבקות רוחה ברוחה, האדם באשפה, הנה הנמשל ישר. והנה ככל הדברים האלה, וככל החיזיון הזה, והחידוש הגדול של הפרק לעניות דעתי, זה שככל שאתה יותר מוטה למטה, אז האהבת כמים הפנים לפנים גדלה מהקל וחומר הזה. כי כשמגיעים אליך לשם, אתה בכלל לא ציפית לשם. המקום האחרון שציפית זה שמישהו יגיע אליך לשם. והנה ככל הדברים האלה וככל החיזיון הזה. וגדול יותר מאוד בכפלי כפליים לאין קץ. עשה לנו אלוהים. לנו עכשיו הכוונה היא לנו לבני ישראל. הרבה 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 מעבר לממשל המופלא של פירשנו. והוא מתחיל להסביר. כי לגדולתו אין חקר. מלך גדול. זוכרים מלך גדול? לגדולתו אין חקר. כלומר, כל ניסיון שלך להבין בהבנה שכלית את גדולתו, תמיד ייתקע. גדולתו היא האין סוף. אז במשל, המלך הוא מלך גדול. אבל בנמשל, המלך הוא גדול לאין חקר. ואי הוא ממלא כל אלמין. איך אמרנו במשל? מלך גדול ורב. מה זה רב? שהוא מולך בהרבה מדינות. והמלך הזה מולך ב... איך הילדים אומרים? במלנת אלפים מדינות. הוא מולך במדינות שקיימות ושלא קיימות ושהיו ושיהיו ובעולמות כאלה ובעולמות אחרים. לאין חקר. אז הוא גדול לאין חקר, והוא רב לאין חקר. ואי הוא ממלא כל אלמין. וסובב כל אלמין. כלומר, הוא לא רק ממלא כל אלמין, אלא הוא מקיף את הכל למעלה ממה שאתה מבין. וסובב כל אלמין. ונודע מזוהר הקדוש והארי ז"ל, זה ללמוד בל"ג בעומר צריך, ריבוי ההיכלות. אתם זוכרים את המושג היכלות שדיברנו עליו בפרקים הקודמים? יש את הספירות, שזה פנימיות העולמות, תורה ומצוות שהן בעשר הספירות, כלומר רצון המלך, רצון הקדוש ברוך הוא. יש את ההיכלות, ההיכלות של הנשמות, ההיכלות של הברואים, שזה כמו תיארנו בבניין, הם כמו הפיגומים. ונודע מזוהר הקדוש והאריז על ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין מספר. ובכל עולם, והיכל ריבו רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית. לכן המשל הוא תמיד רק משל מוגבל. והנמשל הוא לאין קץ. הוא גדול לאין חקר. ורב ממלא כל עלמין. וסובב כל עלמין. והשרים והעבדים שבאים איתו במשל הם עכשיו לאין קץ ותכלית. וכמו שכתוב בגמרא, הלאין קץ ותכלית לכאורה הוא כל כך קשה לנו, הוא כל כך חזק, שהוא יכול כבר להרוס מדי את המשל. כי כדי שיהיה לי משל אני צריך להחזיק משהו. דיברנו הרבה פעמים על משלים, משל ונמשל. הגמרא מתארת את הבעיה הזאת מדהים. וכמו שכתוב בגמרא, גמרא אומרת כך, כתיב, כתוב בפסוק אחד באיוב, היש מספר לגדודיו? שאלה רטורית. ראי איוב, כשאיוב אומר לא מבין, אומרים לו אורו, מזל טוב, אתה לא מבין? היש מספר לגדודיו? אי אפשר לספור את גדודי המלאכים שלו, כי זה לא ניתן לספירה. וכתיב במקום אחר, בדניאל, אלף אלפים ישם משוני. דניאל בחיזיון שלו, במחזה שרואה דניאל, כתוב כך, הוא רואה אלף אלפים ישם משוני, וריבו ריבבן קדמוהי. הוא רואה גדודי מלאכים, והוא רואה אותם אלף אלפים וריבו רבבות עומדים לפניו, קדמוהי. נו, אז אלף אלפים וריבו רבבות, יש מספר. אז אין מספר או יש מספר? שואלת הגמרא בחגיגה, כי היא מתארת את מעשה מרכבה הלא ניתן להבנה. מה הגמרא כך? ומשנה זה ומתרצים. אלף אלפים וכולי, הכוונה היא מה שכתוב אלף אלפים וריבו רבבוי, זה מספר של גדוד אחד. אבל לגדודיו אין מספר. כמה גדודים? עכשיו זה מדהים. כי הרעיון בא להגיד, יש מספר ואין מספר. אתה רוצה להבין את זה בעולם פה, למטה, באדם התחתון? לא בעיה בכלל. שמעת פעם על עם ישראל? שמעת? יש מספר לעם ישראל או אין מספר? יש מספר. אז למה זה נצחי? אין מספר. מה אין מספר? אני אביא לך את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ותראה את המספר. כתוב בפסוק בהושע, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יישפר. יש פסוק עם בעיה. והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יישפר. לא יש תכלית, כמה אתה רוצה? הדימוי לכל הוא בכוונה. בטח שאפשר לספור. אי אפשר לספור. הדימוי לכוכבים הוא בכוונה. אני היום נמצא בעולם מדעי שאני יכול לספור כוכבים הרבה יותר ממה שיכולתי אתמול. אי אפשר לספור. אפשר לספור? אפשר לספור. הגעת למספר? לא תגיע למספר. אלף אלפים ישם שוני וריבו רבבוי, זה גדוד אחד. אבל אין מספר לגדודיו. זו סוגיה מאוד חשובה. כלומר, יש משל, בסדר גמור להמשיל משלים. למה ברא כך הקדוש ברוך הוא את העולם? כדי שיהיה במה לתפוס. אם לא יהיה מספר בני ישראל, אז איך הם יוכלו להפוך את קליפת נוגה בעולם? כמעט הייתי אומר כך, מכוח מה המספר? מהחיות שמקבלים מהקליפות. ומכוח מה אין מספר? מהחיות שמקבלים מהאין סוף. ויש לנו חיות מהקליפות, כי אנחנו פה. כי קליפת נוגה היא קליפה. לכן המשל הוא משל, והממשל הוא לאין קץ, ואתה יכול להבין את זה. כי אלמלא הייתי יכול להבין את זה, אז מה אתה אומר לי? יש דרך אפשרי קרוב מאוד מאוד. מה קרוב מאוד מאוד? תן לי לגמור קודם כל 200 שנה קצת להבין את כתבי... על מה אתה מדבר בכלל? מה מאוד מאוד? בטח מאוד מאוד. פגשת הבוקר שני יהודים, מאוד מאוד. ודאי מאוד מאוד. אתה פגש מספר ואתה פגש עם סוף. כל רגע אתה רואה את זה. אלא מה? אני לא מצליח לעורר את אהבה. נכון? אבל תראה מה קרה. שלח לך הקודש ברוך הוא איזה מין נודניק כזה שמחייך אליך ואתה לא מצליח להסיר את החיוך חזרה. מה אתה יכול לעשות? רצית לבוא באשה ותראה מה עושה לך. שם לך פה עכשיו, לא חתול של פרק ממהי כדי לייצר מידת הרחמים. שם משחקת. שלח לך אחד שלא מפסיק. נו, אבל איך מעוררים את זה? וכולם כמי כלא ממש חשיבי. כלומר, הם מספר, והם כלא ממש. אתם זוכרים? ובטלים במציאות ממש. מי זוכר את הביטוי בטל במציאות? לא בטל ביש, אלא בטל במציאות. זוכרים? יש בטל אחד מ-60, ויש בטל במציאות. הסברנו את זה בהלכה. אם אני אומר שיש כאן 60 חתיכות של היתר וחתיכה אחת של איסור, אז אני אומר, אני יכול כימית להוכיח לך שיש פה חתיכה של איסור. רק זה בטל ביש. יש חתיכת איסור, לא מתייחס. כמו שיש רוב בעולם ומיעוט. יש רוב, יש שלב שבו אני אומר, המיעוט לא נרשם. יש פסק דין שקובע בית משפט, והוא אומר, תשמע, אבל דעת המיעוט היא שליש מדעות השופטים. אני כותב את דעת המיעוט. תלמדו אותה. היא חשובה. נניח שהיו 10 שופטים, אז אני עדיין כותב. יש שלב שאם יש 100,000 ואחד אומר הפוך, אני כבר לא כותב. לא כי זה בטל במציאות, כי זה בטל ביש. יש בטל במציאות. ממש. זה כבר אתה לא רואה פה בכלל. ובכל זאת, אתה עוד סופר. בדיוק. דיברנו על ההבדל בין שפע, כמו שאת אומרת, בין שפע פה לקרן של שמש. כך הגדרנו. קרן של שמש בתהילה במציאות. כשקרן השמש הזאת חוזרת לשמש, היא נשרפת. אין קרן. תחפש אותה. אין. אבל כשאני משפיע מים מכלי לכלי, אני רואה מה קורה. זה בטל ביש. בסדר? זאת ההגדרה. וכולם כמי כלא ממש חשיבי. ובטלים במציאות ממש. וכדי להסביר מה זה בטל במציאות, הוא מזכיר לנו את מה שהוא דיבר כל כך גדול בפרקים כ"א, על הדיבור, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור. הוא אומר, מה זה עניין הביטול? כביטול דיבור אחד, ממש לגבי מהות הנפש המדברת ועצמותה. בעוד שהיה דיבורה, עדיין דיבורה של הנפש, במחשבתה או ברצון וחמדת הלב עוד לפני כן, כנזכר לאל באריכות. באותם פרקים שם בכ' וכ"א הוא דן, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור? ואז הוא אומר, נמשול משל מדיבורו של האדם. הוא אומר, הדיבור שאני מוציא, כשאני מבטא את המילה, אני ביטאתי מילה. עכשיו, אז הביטוי הזה נראה כאילו הוא מציאות. הביטוי נראה כמציאות. תבואו, תיקחו את הבל הדברים, את האוויר, יש פה איזושהי מציאות שיצאה. אבל המציאות הזאת, היא בתהילה לגמרי לנפש המדברת שהדיבור עוד היה במצב של מחשבה. אני לא יכול להגיד, הדיבור הזה, הביטוי הזה, הוא פה בפני עצמו, ועכשיו יש לי גרם פחות במחשבה. כי זה בכלל לא, הוא בטל במציאות, המחשבה שלי לא מושפעת מזה שהדיבור יצא כביטוי. בדיוק. אבל יש עוד שלב, אולי עלה מרצונו זה השלב הבא. כי המחשבה היא עוד בתהילה לחמדת הלב שהייתה לפני כן. יש לי איזשהו חלום, איזשהו דמיון, איזה חלום בלילה. עכשיו הוא הפך למחשבה. תדמיינו לעצמכם רק רגע כאילו פה באיזה פוד פרוססור בפנים, שהיו פה גם אותיות של חלום. גם לחלום יש א', ב', ג', ד'. גם החלום אתה רואה אוטו וטרקטור ושמיים וארץ, יש להם אותיות. עכשיו החלום הזה הפך להיות לדמיון. הדמיון הפך זה הפך עכשיו למחשבה. המחשבה היא כבר פה. ועכשיו זה הפך לדיבור. הדיבור הזה הוא כאילו דבר בפני עצמו. אבל הוא בטל במציאות למחשבה שהייתה פה. הוא בטל במציאות לדמיון שהיה לפני. כשאני אומר לך שהקדוש ברוך הוא מדבר, אז אני אומר לך, הדיבור הזה, מה שאתה רואה פה, בניין שלם, אתה רואה את הבניין? הבניין הזה נברא בדיבור. אתה רואה את האור? האור נברא בויומר אלוקים. אתה רואה את השמש? זה נברא בויומר. הדבר הזה שנברא בויומר, הוא בטל אליו, כמו שהדיבור שלך בטל המחשבה שלך. ואיך הוא אמר אז? אבל לא. אלא לאין קץ יותר מזה. כי הדיבור שלך בטל המחשבה עד גבול מסוים. אבל הדיבור של הקדוש ברוך הוא, דהיינו כל מה שאתה רואה, בטל אליו. כולה כמי כלא חשיבי ממש. כלומר, זה ממש בטל במציאות. ועכשיו, נו, אחרי ההקדמה הזאת, בעוד שהיה דיבורה עדיין במחשבתה או ברצון וחמדת הנב כנל באריכות. וכולם, ובאים כל השרים האלה, עכשיו הכל מתחיל. ושואלים, איה מקום כבודו, קריאת שמע וברכותיה. כולם שואלים, איה מקום כבודו. איה מקום כבודו פירושו, איפה הקדוש ברוך הוא מופיע? ועונים, מלוא כל הארץ כבודו. נכון? ככה מלאכים עונים בברכות קריאת שמע. פירוש, כבודו הם ישראל עמו. מה זה מלוא כל הארץ? מלוא כל הארץ כבודו הוא שם. הוא משרה את שכינתו על ישראל עמו. הוא עזב את כל המקומות ובא הנה אל המוטל באשפה כאן המוספר הזה שאפשר לגעת בו אליי. כי מיח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתוניים. ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו. זה ניתוח מדהים של ברכות קריאת שמע. למה בברכות קריאת שמע אני חייב כל הזמן להזכיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את סיפור יציאת מצרים? כי את זה עושה איתך הקדוש ברוך הוא עכשיו. כשהוא יסיים את פרק מ"ו והוא יגיע לפרק מ"ז, הוא יבוא ויגיד, עכשיו נעבור לבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא. אתה עובר את זה הרגע. עכשיו, השנייה, בכל יום ויום. אבל לזה נגיע שם. כי אם בישראל עמו, והוציאה ממצרים ערוות הארץ. מה זה היה במשל? מוטל באשפה. זוכרים את האיש המוטל באשפה ומנובל? לא היה נעים לנו לקרוא מוטל באשפה ומנובל. למה אתה משתמש בביטויים כאלה? לא יפה. מה זה? זה רדיו. זה לא יפה. זה לומדים תורה. וכשהיית במצרים, איפה היית מוטל? ומה? אז למה לא נעים לך להגיד את זה עכשיו? מה יש? תזכר רק שנייה באשפה שלך שאתה לא רוצה לדבר עליהם אף אחד. עכשיו, או, לקחת את התמונה, הנה, או, מה יש? לא מוטל באשפה? מה קרה? מה זה שנדבר פוצ'י מוצ'י? ובא מלך גדול, עכשיו, ומוציא אותך ממצרים. ומראה לך פנים שוחקות, ועוזב את כל השרים ואת כל המלאכים ומגיע אליך. והוציאה ממצרים ערוות הארץ, מקום הזוהמה והטומאה. איך הוא אמר? אל הדיות ושפל אנשים. לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח. זוכרים? הוא מניח שרף ועבדיו. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד לשם. כיוון שיציאת מצרים היא לא סיפור היסטורי, לכן צריך להבין, כל עניין יציאת מצרים זה תשובה. כל עניין יציאת מצרים זה אפשר להגיע אליך עד ממתת שערי תומעה. איך? כי זה לא מלאך ולא שרף ולא שליח, לכל אלה יש גבול. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד לשם, כמו שכתוב, וארד להצילו. במשל זה היה, הוא מוציא את העדיות ושפל אנשים מההשפעה. ואיך המשיך המשל? הוא מביאו ומכניסו חדר לפנים מחדר בייחוד גמור וקירוב אמיתי. אתם זוכרים? בנישוק וחיבוק. תראו את ההמשך. כדי לקרבם אליו בקירוב וייחוד אמיתי. נחזור להיסטוריה. ואז מיד להווה. ועכשיו הולכים לייחוד גמור ואמיתי, וירד השם על הר סיני. הוא ממש נפגש איתם בייחוד גמור ואמיתי. אתם יודעים עד איפה הגיע הייחוד הגמור ואמיתי? וכל העם קורא להם, רואים את הקולות, הידבקות, רוחה ברוחה. בהתקשרות הנפש ממש, בבחינת נשיקים, פה לפה. כתוב בגמרא בחז"ל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי חז"ל אומרים יסוד אדיר. חז"ל אומרים שלפעמים יש מילים שהם נוטריקון. שמילה אחת באה לתאר בעצם כמה מילים. אנוכי לומדים חז"ל, אנא נפשי, כתיבת יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. קחו אותי. הפסוק הזה זה לא פסוק, הפסוק הזה זה אני. בעצם בעומק מילת אנוכי זה המשמעות שלה. זה יותר מאני. אנוכי זה בא מאנך. זה אנך שאני עצמי נכנס בך. אנך זה כמו בבניין, איזה מין מקל כזה שבא מלמעלה למטה, לא במאוזן. לא במאוזן, אלא במאונח, מאונח, והענח כשהוא הוא, הוא, הוא חומר, הוא חפץ, אז הוא נמצא בתוכך. והוא מלמעלה עד למטה. זה ענח, אנוכי. אנא נפשי, את הנפש עצמה, זה הייחוד. וייחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש. אגב, כשאתה לומד את זה, פתאום אתה מבין, רגע, אז אולי היה טעם להשפעה הזאת. כי הרי כמיים הפנים לפנים הוא על פי רמת הנחיתות. כלומר, המוטל בהשפעה הוא זה שמייצר את הכמיים הפנים לפנים. עד איפה הוא הגיע? לטומאת הארץ. עד איפה הייתי ואיפה הוא הגיע לשם? בבחינת נשיקין פלפלי דבר השם, דבר השם זו הלכה. והידבקות רוחה ברוחה, כלומר, כשיהודי מדבר תורה, לומד תורה, לומד הלכה, אז מה הוא לומד בעצם? הוא לומד את רצון השם עכשיו. תמיד אנחנו קוראים לזה את המוליך. הוא לומד עכשיו את רצון השם. אנחנו תמיד שואלים מיד את השאלה, אז מה להלכה? זו שאלה חשובה, אבל היא לא חשובה. היא חשובה כשאתה רוצה לדעת מה לעשות. היא לא חשובה כשאתה עוסק בדבר השם. רצון השם היה הדבר הבא. שכשתגיע לשאלה הזאת, תדון אם זה קשר או פסול. למה? כי ההידבקות רוחה ברוחה היא שתחשוב את המחשבה ביחד. שהדיבור שלך יהיה דיבור שלו. זוכרים את הדבר של האדמור הזקן, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך. הזכרנו את זה ביום חמישי האחרון בלילה. כל פעם שמופיע לאמור בתורה, זה דבר מדהים. כל פעם שכתוב לאמור, כל פעם, לאמור בא להגיד, תאמר לאחרים. וידבר השם אל משה, לאמור. אז הכוונה עם משה, לך תגיד את זה ל... אהרון, אהרון, לך תגיד את זה, לאמור זה תעביר, כמו ב-SMS, להעביר על. לאמור. אם בא משה רבנו ומדבר אל כל ישראל, לא תהיה כתובה המילה לאמור. דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. לא ואמרת עליהם לאמור. לא צריך, כי אתה מדבר אל כולם, אז אין לאמור. שואל האדמור הזקן, הרי במעמד הר סיני, מי היו? כולם. כל הדורות. כולנו, כל הנשמות, כל הגירים, כל היהודים, כולנו היינו שם, הכל היה. אז מה זה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור? אין למי להעביר, כולם נמצאים. לאמור, אנוכי השם אלוקיך. איזה לאמור? שאלה חזקה. מה פתאום לאמור? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור? מילה צדדית.
יש מצרים, לא, אנחנו לא מזמין
את מצרים. גם הם שם. לא, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור זה לבני ישראל. אנחנו נביא אחרי זה את מצרים, אבל הלימור מיותר, כי כל בני ישראל שם. מה שנאמר שם זה לא למצרים, מה שנאמר שם זה לישראל. מה שנאמר שם הוא לא לאומות עולם, זה תרי"ג מצוות. איך? גם, אבל זה לא צריך שם, זה כבר מופיע לפני כן. עכשיו חוזרים על זה ומקבלים את זה מכוח הר סיני. נכון, אבל הלימור מה פירושו? אומר האדמור הזקן, גבל, מדבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, תשמעו מה אומר, אומר דבר מדהים. כשאתה תשב בעוד 5,000 שנה, ותגיד חידוש אחד בתורה, תלמד את הפסוק כמיים הפנים לפנים, כמו שאתה מבין אותו עכשיו, ואז אתה תגיד, התניא אמר, ואני אומר ש... תדע לך שכשאתה אומר, אני אומר, הכוונה היא, זה הקודש ברוך הוא אומר, ואני אומר בשמו.
זה על אמור לכל הדורות.
זה על אמור לכל הדורות. אתם מבינים מה זה לאמור? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, מה קרה לנו במעמד הר סיני? שכל אות שנוציא בתורה מכאן עד סוף כל הדורות זה בשם השם. דבר מדהים. המילים שאתה מוציא מהפה, כתוב בפסוק אצל הנביא, ועשים דברי בפיך. המילים האלה שאתה מוציא מהפה, זה לא מילים שלך בכלל. זה לאמור. כלומר, אתה אומר, יש לך בחירה חופשית לא להגיד, כמו משה לאהרון ואהרון לאלעזר. אבל מה שאתה אומר, זה אני אומר. זה ידב כותרוך ברוך. בוודאי. אחרת זה לא לאמור. לקרבם אליו וקירו וייחוד אמיתי והתקשרות הנפש ממש, מבחינת נשיק עם פה לפה לדבר, דבר השם זה הלכה, לדבר דבר השם זו הלכה, והתדבקות רוחה ברוחה היא השגת התורה, וידיעת רצונו וחוכמתו, דקולה חד ממש, שכבר דיברנו אין סוף פעמים, שרצונו של הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא, זה אחד, וחוכמתו והקודש ברוך הוא, זה אחד, כי הוא המדע, נו, הוא היודע, הוא הידוע, מה שאין, הדבר יכול להיות מובן אצלנו. וגם בבחינת חיבוק, מה זה החיבוק? עד כאן זה היה הנשיקה, נישוק, נישוק זה התורה, נישוק זה הדבר השם זו הלכה, ומה זה החיבוק? חיבוק זה המצוות. חיבוק זה המצוות, זה הגוף. מיד יסביר למה. וגם בבחינת חיבוק, הוא קיום המצוות מעשיות. כשאדם מחבק את חברו, הוא מחבק אותו עם הידיים, עם הגוף, עם האיברים. הנישוק זה רוחה ברוחה. החיבוק זה עם הידיים. כשאני רוצה להעביר אגב באוויר, אז אני מעביר נשיקה. אני לא מעביר חיבוק, כי זה חייב להיות בידיים. והוא קיום המצוות המעשיות ברמח איברים שישנם אצלנו באדם, וכשיהודי מקיים מצוות ברמח איבריו, זה בעצם איזה רמח מה? ברמח פיקודין הם רמח איברים, ומלכה כנזכר לעיל, כמו שלמדנו כל הזמן, שכל איבר שלי, אתם יודעים מה הכוונה? אם יש לי איבר, אז העין, העין זה כלי שנועד לכוח של הראייה. האוזן זה כלי שנועד לכוח של השמיעה. כביכול, איברי המלך הם כלים שנועדו לבטא כוח. וכך רמח איברים דמלכה הם האיברים שנותנים את הכוחות. דיברנו פעם על האיברים ועל הגידים, זוכרים, הערכנו בזה, והגידים הם 368 ושסה 365 הגידים. ודרך כלל, נחלקים מצוות העשה, מדברים עכשיו על מצוות העשה, לשלוש בחינות. ימין ושמאל ואמצע. זוכרים? זה מושגים שכל אחד מהם מחייב שעות ארוכות, אבל כיוון שדיברנו בהם אני יכול להמשיך. ימין, קו הימין. נו, בספירות, תעזרו לי, בספירות מה זה קו הימין? חסד. זה מתחיל איפה למעלה לפני חסד? חוכמה, חסד, נצח. חוכמה, חסד, נצח. כי הימין תחבקני. כי הימין זה ההתפשטות האינסופית. חסד. חוכמה, אילה, לא בינה, נכון? נצח, שמאל, נו, בינה, שמאלו תחת ראשי, שמאלו זה דין, שמאלו זה לעצור. בשמאל שלי אני לא יכול לעשות את אותה פעולת חיבוק, אני עושה עצירה. אז קו השמאל הוא הדין, יש מצוות עשה שעניינן חסד, לקט, שכחה, פאה. יש מצוות עשה שעניינם דין. מצוות עשה שעניינם דין. ויש את קו האמצע. מה זה קו האמצע? תפארת. זוכרים שדיברנו רק אתמול, לא סליחה ביום שישי, על מידת התפארת, על מידת הרחמים של יעקב? מידת התפארת היא המידה שתמיד כוללת את האהבה והיראה. בסדר? הרחמים, תפארת, טוב? יסוד. למעלה, דעת. כי מה זה הדעת? מה זה הדעת? זה ההתקשרות של הכל. בדעת האהבה והיראה נמצאים ביחד. נכון? בדעת האהבה והיראה מופיעים ביחד. החסד והגבורה מופיעים ביחד. והאדם ידע. נכון? עידע. שהם חסד, דין, רחמים, טריין דרועים, טריין דרועים. מה זה טריין דרועים? פתח אליהו. טריין דרועים, כלומר, שני הזרועות, חסד דרוע ימינה, וגבורה דרוע שמאלה. נכון? זה גופה. נכון? זה היסוד, זה הרחמים. אז כאשר אני מחבק את חברי, מה קורה? מה מחובק? טריין דרועים זה גופה.
הכל.
אז בעצם בתורה עצמה יש את הנשיקים, הדימוי הוא מדהים, ובמצוות יש את החיבוק. עכשיו תחזרו למשל. המלך, כל פרט במשל עכשיו מקבל עולם אחר לגמרי. קרוב מאוד מאוד. דרך ישר לפני איש שווה לכל נפש. כי כולנו יצאנו ממצרים. כי כולנו היינו מוטלים באשפה. והיינו בא להגיד לך, אדוני, אל תיבהל מזה שעכשיו אתה צריך לצאת מההשפעה. כי היינו זה עכשיו. בכל יום ויום. ואז והבין עכשיו התניה את העולם, יש עוד קצת כוח, זה בסדר? וזהו שאומרים פלאי פלאות כשבאים למצווה. עכשיו קלטנו את המושג של מצווה, של חיבוק. וזהו שאומרים אשר קידשנו במצוותיו. כשמברכים על כוס שתייה, אז אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מה? שהכל מיד בדברו. אני לא אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשתות. כי לא הצטוויתי. אז למה אבל לא יגיד אשר קידשנו ונתן לו מים? זאת שאלה שיש פה בעצם. מה הקשר? אם אתה רוצה להגיד שאתה מודה לקדוש ברוך הוא על זה שאתה מקיים מצוות, אז ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שכוח שאנחנו מקיימים מצוות. מה למצוות? מה למצוות ולקידושים? מה למצוות ולקודש? למה דווקא המצוות קשורות לאשר קידשנו? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אתם מבינים את השאלה שהוא שואל, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת.
הקידשנו זה מבדיל, כמו שאז דיברנו על כזה שהוא מובדל.
אז יצחק מדבר על ההבדלה, זה פילי פלאות, זה פרט אחד בקידשנו. עכשיו בוא תראה מה אומר. זהו שאומרים אשר קידשנו במצוותיו. זה לקראת החופה. כאילו הקודש ברוך הוא מקדש אותנו במצוותיו. קידושים, חתונה. כשאיש מקדש אישה, אז הוא אומר, הרי את מקודשת. מה קורה במצוות? כאדם המקדש אישה. אחרי כל המשל והנמשל, תראו לאיפה הולכים פה עכשיו. להיות מיוחדת עמו בייחוד גמור. כשאיש מקדש אישה, הוא בא להבדיל במובן הנגטיבי, והוא בא להתייחד באופן מוחלט במובן הפוזיטיבי. הוא אומר שני דברים. א', אין בינינו כבר שום מחיצה. אין בינינו יותר חציצות. ב', מכאן ואילך אין אף שותף. זה המושג של קידושים. את מקודשת לי. אנחנו הקדש. זה לזו וזו לזה. כלומר, אין שום חציצה, ואין אף דבר שיכול להיכנס אליה. עכשיו תראו מה קורה במצוות. אשר קידשנו במצוותיו. כאדם המקדש אישה להיות מיוחדת עמו בייחוד גמור. כמו שכתוב, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. איך בא לידי ביטוי הדביקות של איש ואישה? בבשר אחד, לא ברוח אחת, לא ברעיון רוחני. ככה ממש, וכמובן מיד שהוא אומר ממש הוא מוסיף, נו, ויתר על כן לאין קץ. כי המשל הוא משל, אבל המשל הוא עלינו יכול לא להצליח, והמשל יכול להצליח, והמשל הוא טוב היום, הוא יהיה עוד יותר טוב מחר, אבל יש לו רגעים כאלה ורגעים כאלה. ככה ממש, ויתר על כן לאין קץ. זה ממש, אנחנו לומדים את אשר קידשנו עכשיו על קידושינו. זה עכשיו קידושין, תקור. ויתר על כן לאין קץ, הוא ייחוד נפש האלוקית העוסקת בתורה ומצוות, ונפש החיונית ולבושיהן הנזכרים לאין. כאשר הנפש האלוקית שעוסקת בתורה ומצוות, מצוות האלוקות שלי, ונפש החיונית הבהמית שלי, שמופיעים ביחד, שהם מתאחדים באור אין סוף ברוך הוא, אז הייחוד הזה הוא יותר לאין קץ מהייחוד של איש ואישה. בסדר? למה מזכיר האדמור הזקן את הייחוד של איש ואישה? כי זה הייחוד היחיד שאתה יכול לתאר אותו בלשון קידושי. כי זה ממש. ולכן אם של שלמה עליו השלום בשיר השירים, זה גבל. ייחוד זה, כל שיר השירים בנוי על משל של חתן וכלה. ולכן אם של שלמה עליו השלום בשיר השירים, ייחוד זה לייחוד חתן וכלה. כי איך הייחוד של חתן וכלה? בדביקה. עכשיו אצלנו בדרך כלל הדביקות זה עשי, וירוד דווקא בה. אבל בדביקות באים ארבעה פרטים. נכון שהדביקות היא יותר מהנשיקה ללא הדביקות. אורפן השקעה וירוד דווקא. עכשיו הדביקות עצמה, גם בה יש כמה שלבים. דביקה וחפיצה. אחרי שאני דבק גופנית, החפץ נהיה עוד יותר. רגע, בדיקה, נכון, בדיקה, חשיקה וחפיצה, נכון? בין הדביקה לחשיקה יש חשק, החשק הופך לחפץ, ואז זה מגיע לחיבוק ונישוק. כלומר, כל הגוף והנשיקין של רוחה ברוחה. ודאי.
לכן המילה
בשורה, המילה, לא הבאתי למה. היא חייבת לעבור דרך הבשר. היא חייבת לעבור דרך הבשר. הלאה. עכשיו, כל זה נמצא במושג של קידשנו. ועכשיו הוא מסביר את המושג של קידשנו בהבנה של מדרגות בקדושה.